שלום וברוכים הבאים לתוכנית שלנו קבלה למתחיל, התוכנית שעוסקת בעקרונות היסוד של חוכמת הקבלה, והיום אנחנו נעסוק בנושא מאוד מאוד מרכזי, עקרון מאוד מאוד מרכזי ויסודי בחוכמת הקבלה, שנקרא אין עוד מלבדו. איתנו באולפן נמצא הרב לייטמן, ערב טוב הרב לייטמן, וחברים שהגיעו מכל רחבי הארץ, שלום לכולם, וגם אתם נמצאים איתנו דרך אתר האינטרנט שלנו, קבלה לעם, www.kab.co.il. אתם מוזמנים להיכנס עכשיו בשידור חי ולשאול שאלות במהלך השידור, ואנחנו כאן נשאל אותם. אז כמו שאמרנו, הנושא של התוכנית שלנו היום הוא אין עוד מלבדו, ויש מחברת מאוד מיוחדת, הרב לייטמן, שאתה קיבלת מהמורה שלך, רבש, שנקראת שמעתי, ושם המאמר הראשון הוא אין עוד מלבדו נקרא, ותמיד אמרת שהמאמר הזה הוא כולל את כל המאמרים שבספר. ואני אולי ככה אקרא אפילו משפט הראשון ככה מתוך המאמר, הוא פותח כך ואומר, הנה כתוב, אין עוד מלבדו, שפירושו שאין שום כוח אחר בעולם שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך.
זה נושא אומנם שהוא נושא העיקרי בחומת הקבלה, אבל יחד עם זה הוא נושא מאוד לא פשוט. אולי הכי קל לתאר את זה בצורה כזאת, שהכוח העליון, הטוב ומיטיב, שרוצה להיטיב, הוא ברא בתוכו נקודת יש מאין, שחורה, שהיא שונה ממנו. והתחיל לפתח אותה, את הנקודה הזאת, שהיא תתחיל להרגיש, קודם כל, טוב ורע בתוכה. על ידי זה התפתח הרצון שלה. אחר כך היא תתחיל להרגיש מה זה אמת ושקר כלפי הבורא, ותתחיל להיות קצת יותר עצמאית, כך שהנקודה הזאת היא יכולה להתרחף, להרגיש, להבין מי ומה היא, והעיקר מאיפה היא, מאיזה מחשבת הבריאה, מי ברא אותה, בשביל מה ברא אותה, מה רוצה ממנה, ומה עליה לעשות ומה ביכולתה לעשות. אותה הנקודה היא בעצם, זה כל הבריאה. וכך אנחנו נמצאים בכוח עליון, באור עליון, ש... סך הכל מה שאנחנו מגלים אותו, אותו הכוח, אותו האור. אין עוד מלבדו, חוץ מהכוח הזה. וסך הכל מה שאנחנו מרגישים, אנחנו, העולם שלנו, כולל כל מה שממלא אותו, ומעל העולם שלנו מה שמקובלים עוד מגלים, עולמות עליונים עם כל מה שממלא אותם, כל זה נמצא באותה הנקודה שהבורא ברא. וכולם כולם הם חלקים, איברים, תכונות, רצונות של אותה הנקודה. והייעוד של אותה הנקודה זה לגלות את הייחוד, ייחודיות הבורא, שבזה היא משיגה גם כן קשר עמו עד שנעשית דבוקה בו, איתו, עמו. וזאת תכלית הבריאה, שהנברא יגיע למצב שהוא יגלה את הבורא כולו, הוא ירגיש מי הוא, מה הוא הגדלות שלו, היעילות שלו, ייחודיות שלו, שאין עוד מלבדו, שהוא טוב ומיטיב, שהוא מעל ויצור הכל. וההשגה הזאת שהיא יכולה להיות בנברא רק מדבר והיפוכו, שמפני שהוא נברא אז הוא צריך להרגיש את עצמו ומתוכו לגלות את הבורא. זאת אומרת שתמיד אצלו השגת הבורא היא לא השגת הבורא, אלא השגת הפער בינו ובין הבורא. שרק בהבדל ביניהם ישנה הרגשה, ישנה השגה, המדידה, ההבחנות, מי הוא הנברא, ולעומת זה מי הוא הבורא. אי אפשר למדוד אחרת, אתה חייב איזה מין נקודה שממנה אתה מודד. ולכן הנברא משיג את הבורא לפי כמה שהוא משיג את עצמו, ויוצא שהשגת הבורא והשגת הנברא בנברא זה עינו אח. ובהשגת הבורא ישנם הרבה מאוד הבחנות, כמו שכותב לנו רמב״ם, אחד יחיד ומיוחד שאנחנו מגלים אותו, שהוא מעל היה הווה ויהיה, שלמעלה מזמן תנועה ומקום וקיום המציאות. זאת אומרת שיש כאן הרבה מאוד דברים שאנחנו, הבחנות שאנחנו צריכים לעבור אותם, ללכד אותם בתוכנו, עד שאנחנו מגיעים למושג הזה מי הוא שאין עוד מלבדו. ובסופו של הדרך אנחנו בסך הכל מגיעים לייחוד, ייחודיות של הבורא, בזה שאנחנו מגלים את הייחודיות של עצמנו לפי הפועל שברא אותנו. ולכן כל העבודה שלנו בעולם הזה ובכל היתר המדרגות בכל העולמות, עד שאנחנו נגיע לאותו מצב הנעלה הגבוה, המטרה שלנו, כל העבודה שלנו זה כל הזמן לגלות שאנחנו נמצאים בתוך הכוח אחד יחיד ומיוחד שאין עוד מלבדו, ושכל המצבים שאנחנו עוברים במוח ובליבה, זאת אומרת בהרגשה ובהבנה, כל זה בא ממנו בלבד, כי אין עוד מלבדו. ולכן אותם התכונות, אותם הרצונות, אותם הרגשות שאנחנו מבדילים, מבררים בתוכנו, אפילו שהם הפוכים מהבורא, אפילו שהם כנגדו לגמרי, שבא לנברא לקלל את הבורא ולהתרחק ממנו ולא להסכים עמו והכל, אנחנו גם כן משייכים לבורא, לאין עוד מלבדו, שחייב לעורר בנו גם כל אלו, כדי שאנחנו מתוך דבר והיפוכו, כיתרון אור מתוך חושך, נגלה אותו. ולכן האדם שהולך ומגלה את הייחודיות הזאת, שאנחנו נמצאים אך ורק בתוך האור אחד, הוא צריך להיות תמיד בשמחה, לא חשוב באיזה מצבים, כי זה מראה עד כמה שהוא בכל זאת נדבק לאין עוד מלבדו, ולא חשוב מה שמקבל ממנו, מה שמרגיש ממנו, איזה, דרך איזה בלבולים, בירפול, בהרגשה נוראית אולי, ובחושך, בחוסר הבנה הוא נמצא, בכל זאת הוא צריך להשתוקק למצב שאין למעלה ואין חוץ מהבורא, כוח אחד שפועל עליו, והסימן אם מגיע לקביעה הזאת היא שמחה שמתעוררת באדם, בלבו, וגם כן מתוך שמחה הזאת מתחיל הבירור גם כן במוח שלו. ויש להגיד ש סך הכל, כל ההבחנות, מדרגות, פרצופים, ספירות, מצבים שאנחנו לומדים בחומת הקבלה, זה בסך הכל בירור של אין עוד מלבדו בכל מדרגה ומדרגה. זה שאנחנו מגיעים לאיזה מגע חדש, לאיזה גילוי חדש של הבורא, זה נקרא שהגענו לגילוי אין עוד מלבדו בדרגה אחרת, ברמה אחרת, במצבים, בכל מיני הבחנות, נתונים שונים, אבל תמיד מגלים רק שאין עוד מלבדו. ובחומת הקבלה זה נקרא זיווג, קשר בין נברא לבורא, שאז הוא ככה מגלה. אנחנו מגלים את זה גם כן בשלושת השלבים שבהם מתחלקת כל הדרך שלנו, מרגע שאנחנו מזהים את עצמנו שנמצאים בקשר עם מישהו בתחילת דרכנו, ההתפתחות הרוחנית שלנו, ועד סיומו ההתפתחות. שהדרך הזאת היא מתחלקת לשלושת זמנים או מצבים שנקראים עיבור, יניקה, מוכין. שאנחנו נמצאים תמיד בתוך האור העליון, אבל בהתחלה אנחנו מגלים שאנחנו באמת נמצאים בו כמו העובר במי אמו, ואחר כך שלב הבא אנחנו מזהים שאנחנו נמצאים בכל זאת בתוכו, אבל מידת הקשר אליו אנחנו אומרים שזה כמו צורת היניקה, כן? זה קטנות, ואחר כך אנחנו בכל זאת נמצאים בו, אבל מידת הקשר שלנו עמו זה כבר גדלות, מוכין. אבל בכל זאת, בכל הצורות האלו, אנחנו בכל זאת נמצאים באור העליון, ואנחנו אותה הנקודה השחורה שהבורא ברא יש מאין, וסך הכל באותה נקודה כל העולמות וכל הפרצופים וכל הספירות והעולם שלנו ודאי ששם בפנים וכל ההבחנות שלנו, או באותה הנקודה שאנחנו פשוט הוספנו אליה מרגע שנוצרנו את ההכרה שלנו באין עוד מלבדו.
יש לזה באמת קטע שככה הרבש מתאר איך אנחנו צריכים להתייחס למציאות באין עוד מלבדו, והוא כותב כך: האדם צריך להאמין שאין עוד מלבדו, כלומר הבורא מחייב אותו לעשות את המעשים טובים, אלא היות שאין האדם עדיין ראוי שידע שהבורא מחייבו, לכן הבורא מתלבש עצמו בלבושים של בשר ודם, שעל ידיהם הבורא עושה את הפעולות האלו. פירוש: האדם רואה את הפנים של בני אדם, אבל האדם צריך להאמין שאחרי הפנים של בני אדם עומד שם הבורא ועושה הפעולות האלו. היינו שמבחינת אחורי בן אדם עומד הבורא וכופה אותו לעשות את המעשים מה שהבורא רוצה. נמצא שהבורא פועל הכל, אלא שהאדם מחשיב מה הוא רואה ולא מה שהוא צריך להאמין.
כן, זה הבדל בין זה מה שאנחנו רואים ובין מה שאנחנו צריכים לגלות.
אז ככה אני צריך גם להתייחס לאנשים שאני מדבר איתם, פוגש אותם במהלך היום?
לא, שאתה צריך להתייחס אליהם כך, אלא אתה צריך בפנים כדי לגלות את הבורא, כי זה השגה הפנימית שלך. אתה מתייחס לבני אדם כמו שנהוג להתייחס באותה חברה, באותו זמן, באותו דור שאתה חי. אתה חייב להתייחס אליהם כך, שלא יחשבו שאתה איזה מוזר ושונה. לא, אתה צריך להתייחס אליהם כמו שנהוג בחברה. זהו, אתה מגיע לאיזה מדינה אחרת, שם נהוג אחרת, אתה חייב להיות איתם כמו במקום איפה שנמצאים בני אדם, אתה צריך להיות כמוהם. זהו. אחרת לא הבינו אותך, וזה אסור. בחיצוניות כך זה נהוג. כך חייב להיות. אבל בפנימיות, אם אתה רוצה לגלות את הבורא, אתה חייב לראות אחרי כל תופעה שמתעוררת מבפנים או בחוץ, שזה הכל בא מעינות מלבדו. ברור. אבל שוב, זה הכל לבירור הפנימי שלך, ולא כדי לראות בכל אחד ואחד שזה הבורא עכשיו פונה אליך. לא. יש שני מישורים שבהם אנחנו צריכים להתנהג. מישור הגשמי ומישור הפנימי הרוחני. במישור הפנימי הרוחני, שם אני רוצה לגלות את הכוח הפנימי שבטבע שאין עוד מלבדו ומנהל את הכל, כולל האלו שנראים לי שקיימים כך לפניי, שהם בני אדם וכו'. ואני אראה את התמונה הזאת עד שאני גומר את כל התיקון שלי, עד שאני מגיע לממש אין עוד מלבדו. אז העולם הזה עולה ונכלל באותה הנקודה שהיא נקראת מלכות אין סוף. כן.
אתה יכול לתאר מה מרגיש בן אדם שבאמת מגלה בפעם הראשונה שהוא נמצא בתוך האור הזה, בתוך הכוח הפנימי של הטבע, כמו שאתה אומר? איך זה מרגיש? איזה תחושות זה מעורר?
זה לא כל כך נהוג לדבר על דברים כאלה, אבל זה נמצא פה ושם בספרים, בעיקר בספרי החסידות. אז אני אגיד, זה מורגש כחום, כאיזשהו אור כזה, חם, רפל כזה, כמו שמשהו שממלא את העולם. וזה הכוח האהבה, כוח הטוב שמחבק, שמלטף, שמחזיק, ששומר עליך. זה ממש, אתה מרגיש כמו עובר ברחם אמו, אתה מגלה במשהו את העליון, שכך אתה יכול לגלות אותו. היחס של הרחם של האמא אלה אלינו, כך אנחנו מגלים. כן.
אם הבנתי, אם אין עוד מלבדו, אז זה אומר שהוא הכל וכל הפעולות באות ממנו, וזה הכל הוא. כל מה שקורה מסביבי זה הוא.
גם מה שאתה אומר עכשיו ומדבר וחושב ומרגיש,
זה גם כן הוא. אז זאת השאלה, איפה אני? מי זה אני? איפה אני?
זה אתה צריך לגלות. אז אתה לא מגלה את הבורא, אתה מגלה את האני שלך. כן.
אני מגלה בסוף שגם אני זה הוא?
לא, יש נקודת השבירה. שהיא נקראת יש מאין, ונקודה הזאת היא הקיום היחידי של הנברא, וכל היתר זה הבורא. והנקודה הזאת שבמידה שהיא רוצה להידמות לבורא, היא מגלה את עצמה או מגלה אותו, שזה אין אח. כן.
במה, אני לא מבין כל כך במה זה בא לידי ביטוי. אם כל מה שאני אומר וכל מה שאני חושב זה בא ממנו,
כן.
אז מה זאת הנקודה שמגלה שאין עוד מלבדו?
אותה נקודה שאתה עובד עליה בלגלות את הבחירה החופשית שלך מעל על אותו הטבע שהוא ברא את הנקודה הזאת. הוא ברא הנקודה הזאת בטבע רצון לקבל, אחר כך נתן לה עוד יותר מזה כוונה גם כן על מנת לקבל, ואתה על ידי זה שמשתדל להתעלות מעל הנקודה הזאת, וזה נקרא שאתה מגלה אותו, הטבע שלו, להשפיע ולקבל מעט להשפיע. כן?
אני לא כל כך מבין איך אני עושה את זה. כל דבר שקורה לי אני צריך להגיד, אוקיי, לא.
זה כמו שאנחנו, אני מצטער, סליחה. זה כמו שאנחנו לומדים שזה נעשה על ידי זה שהבורא הוא חילק את המציאות לשני החלקים, אני ומשהו מחוץ לי, ואז אני על ידי העבודה הזאת, אני ומחוץ לי, מברר מה זה נקרא יש ומה זה נקרא אין, אני ואין עוד מלבדו. זה הכל כדי להגיע לייחוד. סך הכל, כל הפעולות שלנו זה כדי לגלות שאין עוד מלבדו, ואני נמצא איתו בייחוד. אם אני מגלה אותו במידה הזאת, אני בייחוד. כן.
באחד השיעורים הקודמים הייתה איזושהי הבחנה בין עצמותו התברך לבין הבורא.
נכון.
אז שאתה אומר אין עוד מלבדו, זה הבורא או זה עצמותו התברא?
בורא. עצמותו אנחנו לא יודעים ולא מודדים ולא יכולים לגלות. זה השורש הקדום שלנו, שהוא אותו השורש שממנו בא הרצון להיטיב לנבראיו. ואנחנו מדברים על הרצון להיטיב לנבראיו שמתגלה בתוך הנברא, ומתוך הגילוי שלו אנחנו מדברים עליו. על 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 מי שרוצה להיטיב לנבראיו, אותו אנחנו קוראים בורא. אבל מי שעוד לפני זה, עוד לפני הרצון להיטיב לנבראיו, זו עצמותו שאליו אין לנו שום ממילה הזאת, חוץ ממילה הזאת אין שום כינוי.
אבל אנחנו ביחד עם זה גם אומרים שהבורא זה בתוכי,
כי אתה מגלה אותו מתוך הכלים שלך. אין לך חוץ מהכלים שלך, אין לך אפשרות לגלות משהו שלא בך. אותה הנקודה השחורה היא מגלה מה שנמצא בה, במה שהיא מרגישה, במה שהיא חושבת, במה שהיא מרגישה. סך הכל אין לנו אפשרות להרגיש מציאות מחוץ לנו. זה מה שאנחנו נראה לנו שמחוץ לנו, זה גם כן בתוכנו. ההרגשה היא בתוכנו. אני קולט את המציאות הזאת. אני מדבר על התפעלויות שלי, התפתחויות שקורות בי.
אבל זה לא שהכל מחובר? זאת אומרת, כל העולמות הם בתוכי, זאת אומרת שגם הבורא בתוכי.
כן, הבורא בתוכך, נכון.
והכל בעצם זה אחד פה, למרות מה שנראה לי.
כן.
אז למה אני אומר אין עוד מלבדו? זאת אומרת, יש איזו הפרדה פה. אני יכול להגיד אין עוד מלבדי.
לא, כי אתה משיג בך כוח שהוא מארגן ומייצב את כל האישיות שלך, את כל ההרגשה ואת כל המחשבה שלך. וכוח הזה הוא כוח לא שלך, הוא מייצב לך את כל הדברים האלה. אותו אתה קורא בורא. יש מציאות, וחוץ מזה יש מי שמייצב את המציאות. בהשגה שלנו שני דברים האלה הם שונים. ואז מציאות זה מה שאתה מרגיש, ומייצב את המציאות מה שאתה משיג. כן, אלה.
הרבש בקטע שקראנו כותב שאדם צריך להאמין. מה זה הדבר הזה שהוא מדבר עליו, על האמונה הזאת? מה אני צריך לחשוב על זה?
ולהאמין, יש לנו שני משמעויות בחומת הקבלה. להאמין זה שאני מסכים לעיצות של מקובלים, לקבל אותם בינתיים, כדי אחר כך לגלות אותם ולהשיג בפועל. נגיד הם אומרים, כדאי לך ללמוד בבוקר, כדאי לך ללמוד ספר הזוהר, תלמוד ספירות, תם כתבי בעל סולם, כתבי רבש, כתבי ארי, זהו. כדאי לך להתקשר לחברה ולהגיע שם לערבות וכו' וכו'. כל התנאים האלו. אני בינתיים לא מבין בזה כלום. אולי אני לא נמשך לזה. נגיד לו, יש אנשים שאוהבים ללמוד, יש אנשים שלגמרי לא סולדים מהם. יש אנשים שלא יכולים לסבול חברה ולהתחבר עם אחרים. וכן הלאה. אז אני מוכן לקבל את התנאים האלו ולסבול אותם, אמנם שהם כולם לא נוחים לי, כן? כדי להגיע לאיזה סיפוק. זה נקרא אמונת חכמים, שאני מקבל אותם. הם יותר חכמים.
כמו עצה של רופא, כן? שאני בא
אליו. כדי, כן, כמו רופא, כמו מחנך, ככה בכל מקום, שאנחנו כך מאמינים לזמן מה, במישהו שנראה לנו שהוא יותר חכם, שכדאי לנו לממש את העצות שלו. זה נקרא אמונה, שאני בדרך, אבל גם כן, זה לזמן קצר, ואני חייב אחר כך לראות את התוצאות. זהו. והאמונה עצמה זה נקרא כוח השפעה. וכמה שאני נעשה דומה לבורא, זה נקרא שאני רוכש אמונה. כוח השפעה. אז שני, יש לנו מובנים במילה אמונה. מה שקורה ברחוב, בעמך, מה שהם חושבים זה משהו אחר. הם מאמינים על עולם העליון, על הרוחניות, על העולם הבא, שמספרים להם. אנחנו לא מאמינים, אנחנו מאמינים רק באמצעים שאנחנו צריכים כך וכך לעשות כדי להשיג את העולם הזה, עולם הבא וכן הלאה. זאת אומרת, זה לזמן מה כאמצעי. כנהוג, כמו שנהוג בעולם שלנו לכל דבר. אבל לעולם הבא אנחנו לא מאמינים באף אחד. כן.
רציתי להתייחס לשאלה של כוחות, והבורא מתגלה בפעולות.
כן.
אם אנחנו מסתכלים על כוחות, כוחות הטבע. אז בכוחות הטבע האדם כבר במשך שנים הגיע למסקנה שיש חוקים, חוקי טבע.
נכון.
אז זה מכניס כן. איזשהו סדר. כן. סדר זה, במובן מסוים, סדר זה דבר שהוא לא מגיע מאיזשהו דמיון. זאת אומרת שיש כאן דבר נעלה. כלומר, יש איזשהו גילוי כאן כמעט.
אז נגיד, יש כאן רופא וטרינר, ואתה מומחה בפיזיקה קוונטית. גם הוא מגלה חוקים שיש בגוף חי, אתה מגלה חוקים שיש בדומם. כן? זהו. יש עוד בוטניקאי, יש גיאולוגי, זואולוגי וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו סך הכל מגלים חוקי הטבע בצורות דומם, צומח, חי, ואפילו אדם, סוציולוגיה, פוליטולוגיה, כל החוקים האלו. זה מה שאנחנו עושים. אז בכל דבר זה חוקים, אנחנו מגלים חוקים. ואין עוד מלבדו שאנחנו מגלים, בסך הכל אנחנו מגלים חוק הכללי ששולט בטבע.
אז אם אפשר לשאול את ההמשך,
כן?
זה דווקא הצד הברור יותר. השאלה, מה חסר לאנשי המדע להגיע לכך שבאמת יש להם, שיהיה להם איזשהו חיסרון למשהו שלא מחפשים אותו כרגע, שיסביר את הכל בצורה מושלמת ומסודרת, ולא, יש לי חוק כזה וחוק כזה וחוק כזה, ואני לא יודע איך לחבר ביניהם.
יש לזה כמה שאלות. נו, בוא נגיד, אני אענה, אמנם שזה לא שייך לי עוד מלבדו, זה שייך למדענים. קודם כל, מדענים משתוקקים לכסף, לכבוד ולשליטה, חוץ מהידע. הם בני אדם, הם לא נמצאים בשמיים. אז אם הם לא יכולים להגיע לעין עוד מלבדו במחקר שלהם, ולא שמים לפניהם לגלות חוק הכללי, שהוא כמו איינשטיין רצה לגלות את הנוסחה הכללית הזאת, אז לא, אז עובדים כל אחד בשלהם. חוץ מזה דבר אחד. שהם משתוקקים ככה, אתה יודע, קנאת סופרים תרבה חוכמה, כל אחד מסתכל על השני, עד כמה שאני אהיה לא פחות מכולם, אולי קצת יותר מכולם וכן הלאה. זה דבר אחד. דבר שני, שבאמת הם עדיין לא הגיעו להיקף כזה של הידע, של ההבחנות, שחוקים ביולוגיה, זואולוגיה, בוטניקה וחוקי יקום ופיזיקה קוונטית ומיקרו ומקרו, שהכל יחברו לאחד. זה דבר שאנחנו, זה אנחנו מאוד רחוקים מזה. השפות הן שונות. אתה לא יכול לקחת סתם נוסחאות כימיות ולהפוך אותן לשפה במתמטיקה ובפיזיקה ובפסיכולוגיה אפילו, כן? ועוד. זאת אומרת, יש כאן בעיה, אנחנו עדיין לא מגלים את הנושא המשותף, הכוח המשותף שפועל בכל הצורות הטבע, שהוא בא מבפנים ומפעיל, דומם, אחר כך צומח, אחר כך חי, ואחר כך מדבר על זה כוח אחד. אין גישה כזאת במדע, כי אדם לא מגיע מצד האלוקות, הוא לא מגיע מצד הקבלה, שהיא פותחת לו מלמעלה, שאנחנו לומדים כך בדלת בחינות דור ישר, אנחנו לומדים איך פועלים כל החלקים, ואחר כך אנחנו יכולים ללמוד אותו עיקרון, איך שהוא פועל בדומם, צומח, חי, מדבר. נקווה שפעם הגיעו לזה חכמים, אבל לא דרך המדע. דרך המדע הם לא הגיעו לזה, כי אין, לא יכול לצמוך על מהמדע העיקרון הזה כללי, וחוץ מזה שאין עוד מלבדו, אמנם שבצורה הוליסטית, כן, אנחנו מבינים שמשתוקקים לזה אנשים ומדברים על זה הרבה מדענים, אבל כמו שכתוב, אין אדם חושק בבת מלך. אם אני יודע שהיא לא בשבילי, אני לא רוצה אותה. מה בשביל, מה סתם לסבול? זאת אומרת, אם אני יודע שהדבר הזה הוא כל כך רחב, כל כך עמוק, הוא כל כך מעליי, שלא הספיק לי כל החיים אפילו לנגוע בו, אז אני יותר טוב אתעסק במשהו אחר. אתה יודע, תפסת מרובה לא תפסת. ולכן אני מבין אותם שככה הם עוזבים. אבל נקווה שעל ידי המשבר שבכל זאת יש בכל המדעים, אנחנו נגיע לזה שהם יבינו מחומת הקבלה, ייקחו את העיקרון הזה, ואז קשר בין המדע וחומת הקבלה, היא תיתן לנו התקדמות. כן, אורן?
בתהליך הזה של ההיפוש של אין עוד מלבדו, שהאדם צריך לאתר אותו בהיפוש של האור, מה המקום של ספר הזוהר?
ספר הזוהר הוא העיקרי בגילוי הראשון של הבורא לנברא. ואנחנו רואים שהוא כתוב בצורה כזאת שבכל מיני אופנים וצורות, בכל 125 מדרגות, זאת אומרת בכל צורות של הרצון לקבל שבאותה הנקודה השחורה של יש מאין, הוא פותח את אותה הנקודה, הוא מחלק אותה לאובי בדרגות, להבחנות שונות, והוא בכל פרט ופרט מביא אותך לאותו גילוי של אין עוד מלבדו. זה בעצם המטרה של חוכמת הקבלה כולה ושל ספר הזוהר במיוחד. הוא מביא אותך אחר כך לגמיל קווים ובקצור לזיווג. בכל מצב ומצב לזיווג. מה זה זיווג? זה גילוי האיכות, זה גילוי שאין עוד מלבדו, שהנברא מרכז בתוכו כל האמצעים, כל היוצרות שבדרגה שלו, במוח וליבה, ברצון ובמחשבה, ועושה על זה קשר אחד, ומרכז את זה בזיווג דעקה, עם הבורא, עם האור העליון. זה נקרא גילוי אין עוד מלבדו, שמתלבש אור ישר באור חוזר, שמתגלה הבורא בתוך הנבראה. זה נקרא אין עוד מלבדו, ואנחנו לומדים את זה בספר הזוהר בכל הסולם המדרגות עד גילוי אין עוד מלבדו בצורה השלמה. כן,
אתה ענית נראה לי מאיזה מבט על. אני יותר התכוונתי מההתחלה. אדם רוצה להתחיל להפס את אין עוד מלבדו, ויש את ספר הזוהר שאומרים שזה ספר מאוד מאוד חזק. איך זה קשור, איך זה יכול לעזור בהיפוש הזה?
זה באמת, סליחה, לא הבנתי. אני אמרתי מה שספר הזוהר באמת מתאר, אבל לאדם שעוד לא נכנס לבירור הפנימי, שעדיין הוא לא מבחין, עוד לא הגיע למגע הראשון, מה זה נקרא אין עוד מלבדו, לזיווג הראשון, למדרגה הראשונה, אז הוא נמצא במצב ההכנה, מה שנקרא, שאז אותו ספר הזוהר עוזר לו לעבור שלב ההכנה. מה זה שלב ההכנה? כמו שאנחנו נגיד לפני כניסה לבית ספר, נמצאים בחיתולים כמה שנים, אחר כך גן ילדים, גן חובה, ואז נכנסים לבית ספר. זאת אומרת שיש לנו שלבים שאנחנו צריכים להיות מוכנים למה שאנחנו באים, לגילוי הראשון. ובשלבים האלה ספר הזוהר הוא כמטפלת מתייחס אלינו, לא כמראה דרך אחר כך כמורה כמו בבית ספר. אלה מה אנחנו אומרים, בגן ילדים לא מורה, אלה גננת, מטפלת, מטפל, כן? שזה משהו אחר. זאת אומרת שהיחס הוא אחר, לעזור לנו להגיע למגע הראשון, לגילוי הראשון, שעדיין אנחנו לא מיוצבים, לא מיוחדים בכל ההבחנות שבאנו, צריכים לסדר אותם, צריכים לייצב אותם, צריכים לקשור אותם בצורה כזאת שהם יהיו כולם מכוונים לאין עוד מלבדו. כל היוצרות שלנו, כל הרצונות, כל המחשבות, כל מה שנמצא בנו שיקבל איזה כזה צביון, מבנה הפנימי כזה, שאני אגלה בו, בכל המבנה שלי, במוח ובלב יחד, שאני אגלה אין עוד מלבדו. זה לא פשוט לסדר את הדברים האלה, כי אני מבולבל בעולם הזה הקטן, יש לי בלבול גדול. אני נמצא בכאלו מחשבות, רצונות, הכל שונה, הכל לכל מיני כיוונים, וכאן זה אין עוד מלבדו, שאני צריך הכל לרכז רק אליו, שאני צריך לראות רק אותו, המייצב את המצב שלי, המבלבל אותי, השואל אותי, השולח אותי לאלף ואחד כיוונים, שזה הוא בלבד. לכן, על ידי מה אני קושר את עצמי? גם כן על ידו, להיות מכוון אליו כדי לגלות אותו, שהוא סידר לי את הכל הבלבול הפנימי, את הכל האי סדר שלי ברצונות ומחשבות ובהכל, והוא כל רגע ורגע בחדש את האי סדר הזה, ואני צריך אותו כדי יארגן את זה, כי אני בעצמי לא מסוגל לא להבין, לא לדעת על זה כלום. אז מה שעושה ספר הזוהר, שאז אני מזמין על ידו אותו הכוח שיבוא ויעשה את הסידור פנימי שלי בצורה כזאת שאני אגלה אותו. אני דורש דרך הספר הזוהר שמספר לי על 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 המגע שלי עם הבורא שצריכה להיות. כן? אני דורש ממנה, מהספר, שכמו ממטפל, כן? כמו ממדריך, שיעשה לי את הסדר. ואם אני יחד עם הקבוצה, עם ההפצה, עם הלימוד, עם כל מה שאנחנו יודעים לפי עצת המקובלים מבצעים, אז הספר הזוהר מביא אותי למגע הראשון. ואחרי זה כבר, מה שכתוב, נשמת אדם תלמדנו, אני כבר נמצא בסדר הראשון, כך לפי אין עוד מלבדו, שסדר שלי ו... ומותם לאבורה, כי אני מגלה אותו בי הרי, ואז אני כבר על פי זה מקבל עוד בלבול ואי סדר בתוספת רצונות שהם כולם נקרא רצונות אחרים, זאת אומרת שהם נמצאים בכל מיני כיוונים האחרים חוץ מאין עוד מלבדו, ושוב אני צריך את האור העליון, את הכוח הזה, את הבורא בעצמו שנעשה לי את הבלבול הזה, שהוא יבוא ויסדר לי אותו ויתגלה בתוך בתוך הסדר. אני בסך הכל מגלה את הסדר. הסדר הזה הוא נקרא הוויה, והיא נקראת הבורא, שם השם. הוויה הזאת זה סדר הפנימי שלי, זה יש לי שורש א' ב' ג' ד' רצונות, ואם אני מסדר אותם נכון, זה נקרא שם השם. וכל פעם מתגלה בלבול, בלגן, ברצונות, במחשבות, שזה הבורא מגלה את זה, באור שלו מתגלה רצון יותר גדול עם כל מיני הבחנות שונות זורות. אני מזמין את האור שהוא משפיע קודם כל על הרצונות האלו, כי לסדר אותם, זה נקרא אור המתקן, אור הפסק, ואחר כך מגיע האור וממלא את הרצונות האלה, זה נקרא כבר חלק התיקון נקרא תריאק אייטין, חלק המילוי נקרא תריאק פקודין, וכך אני מגלה. זאת אומרת, תמיד אני נמצא עם עדנות מלבדו דרך האמצעי, שזה חברה, לימוד וספר, לימוד בספר הזוהר נגיד, כהיסוד של כל חוכמת קבלה, ואין עוד מלבדו שמצד אחד עושה לי בלבולים ובלגן פנימי, מצד שני מוזמן לבוא ולסדר לי את הבלגן, רק שאני אדרוש את זה ממנו. זאת אומרת, בסך הכל מה אני צריך בכל החיים שלי? להשתוקק לאין עוד מלבדו, שזה יתגלה בי, בכל מצב ומצב.
אולי נעבור לכמה שאלות מהאינטרנט?
כן.
אז ככה, אנחנו מדברים על אין עוד מלבדו, זה הנושא של השיעור, ואלחנדרו מאקוודור, וגם מאיר מהרצליה, שואלים את אותה שאלה, איך מסתדר אין עוד מלבדו אם אין אני לי מילי?
זה... מתחלק בצורה מאוד מאוד ברורה. אם אני יכול להגיד אם אין עוד מלבדו, אז איפה נמצא אין אני למילי? אז אין אני למי, אם אין עוד מלבדו, אז בורא עושה לי בלגן, ובורא עושה לי סדר, ובורא ממלא אותי, ובכלל הכל זה הבורא, ואיפה אני? סתם אני מדמיין לעצמי שאני קיים, ואני לא קיים. אומרים, לא, אתה צריך לגלות שאין עוד מלבדו. זה שאתה אומר, זה לא שאתה מגלה. כדי לגלות אותו, אתה צריך להגיד, אם אין אני למי לי, אף אחד לא יגלה לי אותו. וכשאני מגלה אין עוד מלבדו, אני מגלה אותו במידה שנשאר אין מי לעני לי, ונשאר העני. וזה כמו בעל הסולם מסביר באיגרת, שלפני שאני מתחיל פעולה אני צריך להגיד אם אין אני למי לי, ואחרי שאני גומר את הפעולה אני צריך להגיד אין עוד מלבדו. שאותה הנקודה ש... היא יצא כי יש מעין הראשונה, ובה אנחנו מתפתחים, וכל העולמות וכל הנשמות, הכל בפנים, זה בסך הכל אותה הנקודה, היא לא משתנה. היא מוסיפה לעצמה, אם אין אני למי לי. ובזה היא מגלה אין עוד מלבדו. אם לא הייתה מוסיפה אם אין אני למי לי, אז איך הייתה מגלה? שהיא הייתה נשארת בנקודה ללא שום הרגשה ושום ידיעה. זאת אומרת, ההגיעה שלנו היא שפותחת לנו גילוי באין עוד מלבדו, שאנחנו מתחילים להבין אין עוד מלבדו מכל היקף הפעולות ומחשבות ורצונות ומקרים והכל מה שקורה, והכל זה באין סוף מה שקורה הוא בלבד. אני צריך לגלות את זה, לגלות אני צריך. כן.
שאלה נוספת שמגיעה לנו מלטביה, שואלים כך: אם הבורא זה כוח השפעה, אז יוצא שכל מה שקיים זה כוח השפעה ואין שום דבר חוץ ממנה, אז איפה האגו שלי?
אותה נקודה השחורה באור הלבן היא נקודת השבירה, נקודת החושך, נקודה השונה שמתוכה בעזרתה אני מרגיש שאני קיים, שאני נמצא מחוץ האור, ושאני יכול על ידי זה לעמוד על עצמי, על שלי, כן? ולקבוע את עצמיותי, שאני אהיה כמו הבורא, הוא עצמאי, אני עצמאי, שאני מגלה אין עוד מלבדו, אני יכול להגיד גם כן אין עוד מלבדי, על ידי זה שאם אין אני למי לי, השגתי את זה. הבורא מעוניין בזה שאותה נקודה היא תגיע למצב שהיא תגלה את כל הכוח שלו. אז לכן אנחנו לא נעלמים באותו האור, אנחנו מאותה נקודה מגיעים לזה שאנחנו ממלאים באור חוזר שלנו כל אותו המרחב, כמו שהאור אין סוף מלכתחילה היה ונקודה אחת הזאת הייתה במרכזו, ככה כי אין לה שום דבר מעצמה, בסופו של דבר על ידי הגיעה שלנו, אותה הנקודה פולטת מתוכה האור חוזר שממלא כל אותו מרחב, כמו שהיה קודם רק האור ישר, היא עוטפת אותו, היא מקבלת אותו, היא מגלה אותו, ואז היא שמצביעה, שהיא אומרת, שהיא מגלה שאין עוד מלבדו. בלעדיה אין בורא, אין בורא ללא נברא. ולכן כתוב מצד אחד שהרוצה בורא להתגלות בתחתונים, כי אין לו אחרת אפשרות להתגלות. לכן בזה שאתה מגלה, אתה מרגיש שאתה משמח אותו. יש לך כזאת הרגשה.
אולי כן. יש פה גם בדיוק את הקטע ככה שמסכם אולי את כל הנושא הזה, גם כן מתוך מאמר של הרבה, שהוא מדבר על נקודה הזו בדיוק. האדם צריך להאמין שאין עוד מלבדו, שהכל עושה הבורא. כלומר, כמו שאמר בעל הסולם, שהאדם צריך לומר לפני כל העשייה, שרק הבחירה ניתנה להאדם. כי אם אין אני לי, מי לי. כלומר, שהכל תלוי בבחירת האדם. אמנם לאחר המעשה, האדם צריך לומר שהכל הוא השגחה פרטית, שאין האדם עושה לבדו דבר.
אבל גם בזה שהוא מגלה מה זה הוא חייב להגיד. אז אני אומר לך, אתה רוצה לפני מעשה, אחרי מעשה, מה זה נקרא חייב להגיד? אם זה אחר המעשה, אז באמת אני מגלה שאין עוד מלבדו. ואז הגילוי שלי שאין עוד מלבדו, זה שאני גיליתי בתוך המעמד שלי, שאני קיבלתי את זה באור חוזר שלי, ואז זה שלי. אנחנו צריכים להבין שאין עוד מלבדו, זה מה שאני מרגיש בכלים שאני גרמתי להתרחבותם, לתיקונם, לאור חוזר שבהם, לאור חסדים שבהם, כדי לגלות אין עוד מלבדו. אני לא סתם אומר, אני מגלה איך שאור ישר מתלבש באור חוזר. כן.
ואז בעצם אני אבין שאין בחירה? מלכתחילה שגם לא הייתה?
לא, למה? אף אחד לא צוחק ממך שאין בחירה או יש בחירה. לא. זה כאילו... כל הזמן אתה חושב שעובדים עליך. לא עובדים עליך.
קצת.
לא קצת. לא קצת ולא במקצת. לבורא אין שום בעיה לעבוד עליך ב-100%. הוא לא צריך לבלבל אותך. ההפך, זה משחק מצד אחד, אבל מאוד רציני. שאתה על ידו מגיע להשלמות, לעצמאות, לקומה כמו הבורא בעצמו. אתה באור חוזר שלך גורם לכלי שלך, לרצון שלך, מנקודה אחת, להרחיב אותו לגודל הבורא. הנקודה הזאת השחורה שהייתה במרכז של האור האין סוף, היא מתרחבת עד כל הגבולות של האור אינסוף. תתאר את זה בצורה גיאומטית כזאת, כתמונה. זהו, אין כאן שום, וזה אתה עשית, אתה גרמת לזה, ודאי שעל ידי כוח שקיבלת מהבורא, אבל אתה גרמת לזה וזה שלך.
אני לפעמים בדמיון רואה את עצמי כמו איזה מין בובה כזו, שכל מה שנתנו לה זה כוח להסתובב קצת ימינה
ושמאלה, כן.
רק כדי לקבל את האור ואז להגיד, אה...
רגע, אבל להסתובב אתה, כי כל זה צריך.
לא, רק זה. לא, לא סתם, רק בשביל להגיע לנקודה מסוימת.
נכון, אבל סיבובים האלה אתה צריך לחשוב איך לעשות.
כן, או שאני נפעל, אני לא יודע.
לא. יש כאן דבר שבכל זאת הוא נשאר כעצמאי שלך, אחרת אין שום צורך לבריאה, לבריאת האדם. אז אתה נמצא כדומם צומח וחי. הבעיה שלנו שאנחנו לא גילינו בתוכנו דרגת המדבר, שאנחנו יכולים להגיד, או, זאת הנקודה שהיא באמת נמצאת למעלה מאפלה המחויבת, כן? מלמעלה למטה. דומם צומח וחי הם נפעלים, וישנם בני אדם שהם יוצאים מהדרגת החי, ואז הם מרגישים שהם עצמאים, שהם עומדים מול הבורא. ניצחוני בניי, בצורה כזאת שהם עומדים בתוקף ונגד הבורא, ושאתה מגלה אין עוד מלבדו, זה אומר שאתה מצביע עליו מבחוץ, אתה לא נמצא בפנים, אנחנו מדברים על עיבור יניק המוחין, בהתחלה אתה נכלל בו, אחר כך אתה יוצא כמו יונק, ואחר כך אתה עוד גודל כנפרד ממנו לגמרי.
זה לא מבטל אותי?
זה ההפך, זה בונה אותך העצמאי לידו. קומה מול הקומה, בקומה שווה. כן, אלי.
כשחושבים על המושג הזה, אין עוד מלבדו, זה מושג מאוד קשה. כי האנושות והאנשים עוברים סבל כל כך קשה לאורך ההיסטוריה, ואתה רואה מסביב כל מיני. איזה אין עוד מלבדו זה, שככה גורם לבן אדם לעבור?
זה נושא אולי לא להיום. למה אנחנו צריכים לעבור כל כך הרבה שלבי ההתפתחות? בהיסטוריה והתפתחות הפנימית שלנו בצורה חיצונית ופנימית ובכלל בכל העולמות ובכל היקום שלנו, למה אנחנו רק עכשיו מגיעים לרגע הכרעה וגם כן כמה סך הכל אלפי אנשים מתחילים להבין את זה בעולם, למה אנחנו צריכים את ההכנה כל כך ארוכה? על זה אולי אנחנו נקדיש שזה נושא פעם הבאה, תן לזה גם כן.
אנחנו מדברים שאין עוד מלבדו, ועכשיו אמרנו שיש כמות של אנשים שכל אחד מהם מגיע וכו', אז איך זה מסתדר? יש כמה חלקים לנקודה הזאת?
כן, נקודה הזאת מתחלקת להרבה חלקים. יש לך, כמו שבעל הסולם מסביר, כדי להביא את הנקודה הזאת לעצמאות, לאיכות, כדי לגלות אין עוד מלבדו, אנחנו מגלים את זה בחלקים, אז הנקודה הזאת מתחלקת גם למספר חלקים שונים, גדולים, זה מספר גדול של חלקים, וגם כן בזה שכל חלק וחלק עושה את זה בגלגולים רבים, בפעולות רבות, זו אחר זו.
וכל אחד מאיתנו זה חלק של הנקודה?
כן. אתה רצית עוד משהו לקרוא?
כן, אני רוצה פה ככה על הטבע הזה של הבורא ומה הוא ומי הוא. הוא כותב בבעל הסולם במאמר מהות הדת ומטרתה. הוא כותב כך: ומתוך שהבורא יתברך מובן לנו שהוא שלם מעצמו ואינו נצרך למישהו שיעזור לו להשלמתו, אם כן ברור הוא שאין לו שום רצון לקבל. ממילא אין לו שום בסיס להרע למישהו. וזהו פשוט בתכלית הפשטות. ולא עוד, אלא יש לו רצון להשפיע טוב אל זולתו, דהיינו לנבראיו, שזה מוכח לנו מכל הבריאה הגדולה שברא וערך לעינינו.
טוב, זה המקובלים שהם משיגים את באמת כוח עליון הזה ואין עוד מלבדו, כך הם אומרים, כי כך הם מגלים בתוך הכלים שלהם. אנחנו עוד לא נמצאים בזה, נקווה שנגלה ואז נסכים איתם. בינתיים, ודאי שאנחנו נמצאים בספק. כן.
שאלה שמגיעה מתלמיד מקנדה, ששואל כך: לפני כמה חודשים, בכנס בצפון אמריקה, נתת תרגיל לקרוא מאמר אין עוד מלבדו כל שני וחמישי. האם כדאי להתמיד ולהמשיך עם זה?
לא. כי זה מפיק תועלת. לא. אדם צריך לקרוא את זה, גם אני אמרתי את זה מפני שכך רבה שמר לי. אני הייתי אצלו בערך חצי שנה, ואז הוא אמר, אני אתן לך איזה דבר, אל תראה אותו לאנשים אחרים, תתחיל לקרוא. ואז אני התחלתי במאמר שמעתי לקרוא, וקראתי אותם כל פעם לפני שהלכתי ללמוד בבוקר. קמתי שעה לפני 3 בלילה וקראתי את המאמרים האלה. וגם כן, לפי המלצה שלו, לקרוא את המאמר הראשון הזה הרבה פעמים. אבל שוב, גם וגם צריכים גם לשכוח עליו ושוב לחזור, כמו שבין כל הדברים. אז לאו דווקא שלמשיך בזה כל הזמן. אבל המאמר הזה הוא באמת מאמר מיוחד, שהוא מסכם לנו כל העבודה שלנו. הוא כולל בתוכו כל המגמה שלנו. מאיפה שאנחנו באים, מעדון מלבדו, מי עומד אחרי כותלנו, מה שנקרא, שמסדר לנו כל הבלבולים וכל המקרים שבעולם שלנו, ואיך שאנחנו, למי אנחנו צריכים לפנות כדי לשנות את המצב שלנו, כדי להתקדם, ובסופו של דבר מי אנחנו מגלים? הכל זה באין עוד מלבדו. בסופו של דבר יש לך כוח אחד, ממנו אתה נולד, ממנו אתה מקבל את הכוח שינוי שלך, וממנו אתה תקבל את המילוי שלך, ורק מה שתלוי בנו, לעשות כאן דרישה נכונה, להגיע לדרישה נכונה אליו, מה לעשות. הוא רוצה שאנחנו נדרוש ממנו בדיוק מה שהוא רוצה לתת. כי באמת, בזה אנחנו מגלים אין עוד מלבדו.
אז עם המילים האלה אנחנו מגיעים לסיום התוכנית שלנו. אז תודה רבה לכם הצופים בבית, באולפן, תודה רבה הרב לייפמן. להתראות בתוכניות הבאות של קבלה למתחיל. שלום וכל טוב. Thank you.